עליי.
באמת?
כן.
טוב, זה סרט של תסרטאים, לא?
למה אתה אומר שזה סרט של תסרטאים?
אנחנו מדברים על Groundhog Day. זה נורא מצחיק, בנטפליקס קוראים לזה יום המרמיטה. כאילו, מתי נולדתם?
בעברית קוראים לזה לקום אתמול בבוקר.
ברור, זה שם נפלא, מה זה יום המרמיטה? מי היה הולך לקולנוע לראות סרט שקוראים לו יום המרמיטה?
אף אחד. אבל לקום אתמול בבוקר בכיכובם של ביל מורי ואנדי מקדאוול, כולנו רצנו אל הקולנוע.
אני, באמת זה היה, אני לא יודע, לא נראה לי, זה לא היה בתקופתי. נראה לי, לא, אני
נראה לי שהיינו די קטנים.
ממש קטנים. אבל זה באמת מדהים, מה שמצריך גם זה שיש עכשיו ז'אנר שלם, של סרטים כאלה.
של הלופ זמן.
של הלופ זמן, אבל עם טוויסט, אז יש את מזל טוב, שזה מזל טוב, ראשי תיבות.
כן, זה לא
רואה. עם רוצח סדרתי, ויש את פלם ספרינגס של אנדי סומברג, ויש את עידן המחר של תום קרוז. שאני מת על הסרט הזה, ראיתי אותו מלא פעמים.
קצה המחר.
מה?
קצה המחר.
קצה המחר. Edge of Tomorrow.
כן, סרט טוב.
מעולה.
אבל אין סרט טוב כמו לקום אתמול בבוקר. שדרך אגב, הרבה מורי דרמה מחשבים אותו לסרט מאוד דרמי. זה כאילו, הרעיון הזה שאתה צריך לחזור ולהתגלגל שוב, ושוב, 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 לבוא שוב בבטן אישה, עוד פעם ועוד פעם, להיוולד לעולם הזה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שתצליח לצאת מהמעגל.
ונראה שזה גם הפוך, זאת אומרת, זה גם בא לשקף לך את זה שאתה משלה את עצמך שהעולם מתקדם, והוא לא. אתה לא מתקדם, אנשים מסביבך לא מתקדמים, השגרה שלך היא לופ, זאת אומרת, נראה לי זה המקום שבו זה מתחבר רגשית, לא?
בדיוק. ואכן, שוב פעם אתם מקשיבים לפרק בפודקאסט שוליית הקוסם. גם זה לופ בלתי נגמר. האם גם הפעם אלון ויוני יגידו משהו רבי נחמן, משהו בודה, האם גם היום נהיה תקועים לעד באותו שיג ושיח אינסופי? לא, כי היום יש לנו דף מקורות.
זה מה שיגאל אותנו.
לא, אבל אני אקליט את זה גם אחרת.
זה מאוד יפה דווקא.
ברוכים הבאים לפודקאסט שוליית הקוסם. אני אלון ואיתי יוני, והיום אנחנו בפרק מיוחד בנושא קליפת נוגה. בואו נעסוק בשחרורו של מיקי אחרי 100 שנות עבדות, בסרט גרוע של דיסני, שאולי לא יהיה לנו הרבה מה להגיד עליו, אולי בסרט ממש טוב שיצא מאף אולפן, שזה גם מפתיע, אבל מה שהכי מפתיע בפרק שלנו הפעם, מה שעוד מעולם לא קרה בשוליית הקוסם, היום יש לנו דף מקורות שיוני הכין לנו. ומתוך דף המקורות אנחנו נקרא את הקטע מתוך חלום ליל קיץ.
טוב, הקדמה קצרה? בכל זאת?
כן, בבקשה, תפריע לי.
סליחה. אתה מתחיל? אוקיי, יאללה.
לא, לא, זה חלק...
לא, כדי להסביר מה הקשר למשאלה. המשאלה זה הסרט של דיסני, שעכשיו הקולנוע והוא זוועתי. אמרתי לילדים שלי שאנחנו הולכים לראות אותו כדי לסבול, כי זאת מלחמה. ואכן, עמדתי בהתחייבותי וסבלנו.
הילדים גם לא נהנו?
האמת שהם נהנו. אבל הם ידעו לזהות שזה סרט גרוע. כאילו, איפשהו באמצע. אז הסרט הזה כאילו בא לקחת את הדבר הוא שהוא נמצא בסאבטקסט של כאילו כל הסרטים של דיסני, שזה המשאלה, שהגיבור בעצם מה שמניע אותו זה משהו מאוד מאוד עמוק פנימי, לא התרחשות חיצונית, מה שגם הרבה פעמים מקבל ביטוי בווישינג סונג, שגם של גיאה כבר ב-1939 היא הסתכלה על הבאר ואמרה I wishing for the one I love to find me today, ואז במקרה הנסיך עבר שם ושמע את השיר שלה והגיע. אבל מאז ראינו המון המון, לא רק נסיכות, דמויות שהדרייב הפנימי שלהם הוא נורא נורא חזק. הם רוצים להיות איפה שהוא שם, במקום טוב יותר, או לגלות את עצמם. והכי גרועה שבהן היא, סליחה, היא טיאנה, כאילו מהנסיכה והצפרדיה, שהחלום שלה הוא לפתוח מסעדה, שמכל המשאלות זה המשאלה נראה לי הכי מבאסת. אבל בסדר, אנחנו פתוחים למשאלות מגוונות. אז מאיפה הכל התחיל, ובגלל זה אנחנו הולכים לדף מקורות, בגלל שהראשון שביקש משאלה עלי כוכב היה ג'פטו. והוא ראה את הכוכב הראשון בלילה ואמר, star light, star bright, first star I see tonight, I wish I might have the wish I make tonight. Figaro? You know what I wish? I wish that
my little Pinocchio might be a real boy. Wouldn't that be nice? Just think, a real boy.
לעשות מוזיקה דרמטית. טו 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 פו 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 פו.
זה הדרמטי שלך?
לא.
מזל.
עכשיו עד יעלה האור, שוטו פיות בכל פרוצדור.
רגע, אתה מגלה את הסוף.
עכשיו עד יעלה האור, שוטו פיות בכל פרוצדור.
זה הסוף של, של דף המקורות. זה המקום האופטימי. אתה רוצה להתחיל מהסוף? אפשר.
שוטו פיות בכל פרוצדור. אל מיטת קלה נלך, לקדש ולברך. הזרע שבה יתאמן, ברוך יהיה לעד, אמן. אהבת ששת בני הזוג לא תימוג ולא תפוג. הטבע לא יפתיל אף מום בצעצע אשר יקום. שום שומה בועה בארת או צרה צרורה אחרת. המעוררת דאגה בילדיהם כלל לא תיגע. אם טל שדות ברוך טהור, יצא כל בן פיה לדהור. בחדרים באולמות, ולברכם ברוב שלומות. אדון הבית בברכה, עידה ביתך ומנוחה. צו לסיבוב ללא עיכוב, פגשו אותי עם שחר שוב. אז זה נורא מתחבר לזה שאנחנו גם נדבר היום על לקום אתמול בבוקר.
נכון.
אז למה זה הסוף שלנו?
כי זה כבר התיקון של התיקון של התיקון שאפילו לא ידעת שצריך תיקון. אנחנו לא נדבר בשפה גבלית, נכון? טוב. אז אמרתי שזה קליפת נוגה. אז קליפת נוגה בגדול, לפי הקבלה, יש אורות ויש קליפות. וקליפות הם מה שג'יפה, ואורות הם מה שטוב. האורות הם אלוהיים, והקליפות הם ארציים גשמיים ומסיטרה אחה. אחת הקליפות הרעות המפורסמות היא לילית. ולילית מופיעה בסיפור חלום לקיץ, במחזה חלום לקיץ של שייקספיר, נכון. אז היא מופיעה שם וקוראים לה טיטניה, שזה משחק מילים נורא יפה, זה כאילו טיטניה, הטיטן הקדוש, אבל זה עניין אחר. ובעצם... מה לילית עושה שם? היא עושה מה שלילית עושה. חוטפת ילדים. והיא היא מלכת הפיות והוא מלך השדים. ושניהם כאילו משבשים מערכות יחסים. אחד השמות היפים ששמעתי לפיות, אם אני לא טועה, אפילו שייקספיר קורא להם, אורות מתאים. למה? הרי מאיפה התחילו הפיות? שאנשים היו יוצאים בלילה, לפני שהיה חשמל, הולכים לאיבוד ביער, ופתאום הם היו רואים אור מרחוק, ואז הם אומרים, אה, הנה, 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 שם יש כפר, אני אלך לשם. מה שהם לא יודעים, שזה בעצם פיות, שיבהבו וגרמו להם קצת מופעת המורגנה, שאתה חושב שאתה מגיע לנווה מדבר ואין, אז אין כפר ואין מקום יישוב, ואתה הולך לאיבוד ביער, ושם אתה מוצא את מותך. כן, פיות הן מאוד לא נחמדות לפעמים. אבל... אחרי שבחלום לקיץ כל הדמויות עושות את כל הבלגן וגורמות לכולם להתאהב באנשים שלא היו אמורים להתאהב בהם, בסוף הן עוברות תיקון. מלכת הפיות משלימה עם מלך השדים, הם מתאהבים, אבל זה לא מסתפק בזה. הם מברכים את זרע האדם. עכשיו, להבין רק כמה זה דרמטי מבחינה קבלית, אם יש משהו שלילית עושה, זה לקלל את זרע האדם. ולהפך, אנחנו גם קיללנו את הזרע שלה, זאת אומרת, את הצאצאים שלה, שהם בני לילית, שאנחנו כולנו מכירים, השדים, היצורים שהם רוחים ללא גוף, והם נשמות מיוסרות, שהאבא שלהם מתכחש אליהם. ונראה לי, הזכרנו את זה קצת, שדיברנו על אנג'ליקה יוסטון. נכון? אז פה יש תיקון, לא סתם תיקון, תיקון קדוש, המילים ששייקספיר משתמש בהם. שום שומה בועה בהרת, או צרה צרורה אחרת המעוררת דאגה, בילדיהם כבר לא תיגע. הרי יש קמאות שיהודים היו כותבים נגד לילית, ופה היא אומרת, אתם לא צריכים את הקמאות האלה. כי אני עכשיו אברך, אני אברך את הילדים שלכם. וזה מדהים. והכל התחיל, עוד לפני זה, כשלמדתי בישיבה, כשבאמת תהיתי האם יש תיקון ללילית. אז אני לא יודע אם יש תיקון ללילית, למרות ששייקספיר טוען שכן. אבל אני חושב שאם אנחנו נחפש את התיקון הזה, אנחנו צריכים לחפש אותו בקליפת נוגה.
start, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
אז מהי נוגה? קליפת נוגה שבעולם הזה, הנקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי, ובין בחינת מדרגת הקדושה, ולכן לפעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמעות, ולפעמים נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה. דהיינו, כשהטוב המעורב בה נתבהר מהרע, וגובר ועולה, ובכלל, ונכלל בקדושה. זאת אומרת, בתוך העולם הזה שמחולק בין טוב לרע, יש את אזור הדמדומים של הקדושה. ומי נמצא שם? קליפת נוגה. אזור שהוא לא יום והוא לא לילה, הוא לא טוב והוא לא רע. אני לא זוכר אם אני, כאילו, קיצור, לא יודע מה המקור לזה, אבל בגדול זה אזור המותר. מה זה אזור המותר? בגדול אנחנו מתייחסים להלכה ככזאת שמחלקת בין דברים שטוב לעשות, שזה מצוות, דברים שאסור לעשות, שזה חטאים. אבל מה קורה עם הדברים שהם מותרים? מה שמותר הוא לא אסור, הוא גם לא מצווה. הוא מרחב ביניים שבו האדם שולט. למה? כי זה הכל נתון לבחירה. אלוהים לא אומר לך מה לעשות. מותר לך. אבל אולי שם מסתתר כוח מאוד מאוד גדול. כי בדרך כלל אנחנו נורא אוהבים את הקצוות. אנחנו אוהבים את האסור, את המותר, את החובה. לא את המותר. אבל המותר האפשרי תמיד נראה לנו כמו איזה משהו בינוני. בסדר, מותר. מה שנקרא, בזמן הפנוי שלך תעשה מה שאתה רוצה. אבל לא. לא, אני מאמין אישית שלשם אנחנו הולכים. העירה. אל המקום שבו הכל יהיה מותר.
הכל?
הכל.
לא יהיה חובה ולא יהיה איסור.
לא יהיה חובה ולא יהיה איסור. שהמרחב הדק הזה, שבין יום ובין לילה, המרחב של קליפת נוגה, השתלט על העולם כולו. ולכן גם אני חושב שטולקין אמר על הארץ התיכונה, אני חושב שהוא, שלא פלא שהוא כאילו בישר בשר הטבעות, את שלטון האדם. זאת אומרת, זה שהצעדן הוא בן אדם, והוא בעצם המלך, יש בזה איזה משהו שאומר, אוקיי, כאילו, בני הלילית יפנו את מקומם, ושוב, בני הלילית זה גם האלפים. זאת אומרת, גם הרמה הגבוהה, התאורה, הקדושה, אבל גם בני הלילית מפנים את מקומם אל הארץ התיכונה, אל ימי הביניים, אל בני הביניים, שזה אנחנו, אני ואתה. בני אדם. אני רוצה לספר סיפור שקשור לזה. אז אני חוזר עכשיו למקור הראשון. אז זה סיפור שמופיע במדרש על ספר בראשית, שכתוב משפט נורא מוזר, שבאו בני האלוהים ולקחו להם מבנות האדם. וכך מסופר. אני מספר את זה בעל פה. אז ככה, שני מלאכים באו לאלוהים ואמרו לו, מה לעזאזל בראת בני אדם? והם חוטאים, הם מאפנים. והוא אומר להם, תקשיבו, אם אתם הייתם במקומם, זאת אומרת, אם היה לכם גוף, הייתם יותר גרועים מהם. הם אומרים, כן, בוא נראה. הוא אז הופך אותם לבני אדם, והם באמת נהיו יותר גרועים. אז מה הם עשו? הם הלכו לאיזה מישהי שהייתה נורא נורא יפה, שקראו לה הסתהר. תזכרו את השם. והם ניסו לפתות אותה. היא ראתה שאין לה כל כך איך לצאת מזה, אז היא אמרה, יודעים מה? בסדר. תלמדו את השמות הקדושים, את השם הקדוש של הקדוש ברוך הוא, ואני אתמסר לכם. אז הם אמרו לה, ואז מה היא עשתה? היא השתמשה בזה נקדם. היא אמרה את השם הקדוש, פרחה בשמיים, והפכה להיות...
נוגה.
כוכב. עכשיו, איך קוראים לה? איך קוראים לה?
ואסתר?
הסתהר, אסתר, נכון. מה מזכיר לך המילה הסתהר? First star I see tonight. יפה. זאת אומרת שבעצם... השם שלה כבר הסגיר את מי שהיא. זאת אומרת שהיא צריכה להפוך להיות איזה כוח שהוא כאילו עולה מעל המציאות, אבל הוא לא באמת נעלם. הוא מחכה. הוא מחכה לזמן שלו, ואיפשהו אני חושב שיש כאן איזה היפוך תפקידים בינה לבין המלאכים הרעים האלה שקוראים להם עוזה ועזאל.
פיין! קומינג, יו מוסט לגובריאס נף!
שהם גם אחראים על הגיהנום, כאילו על עזאזל, זה חילוף תפקידים. הגברים המתנשאים יורדים לכדור הארץ ונהיים מושחתים, והכוח הנשי הזה עושה מהלך הפוך, והופך להיות, מה שנקרא, הוא הופך להיות מזל, הופך להיות כוכב, שמשגיח על בני אדם מלמעלה.
אני רוצה להחזיר אותנו טיפה לדיסני, כדי גם שתוכל להתלונן על וויש, ואולי גם לדבר על סרטים שאתה אוהב, כי אתה תיארת את התנועה הזאת של אסתר, שהיא עולה והופכת לכוכב. ועולה לי ממש, יש את הסיקוונס האהוב הזה על דיסני, אני חושב שהוא מופיע בפינוקי, אני חושב שהוא מופיע גם בקוסם ארץ עוץ. אולי גם עוד קומת שכאילו הכוכב מתקרב, ואז הוא הופך להיות האפייה הטובה.
וואלה, נכון, נראה לי באמת שזה קורה בשניהם. נכון, נכון, כשהמחשפה הטובה מהדרום מופיעה פעם ראשונה, אז נראה לי שהיא באמת מתחילה בתור סוג של זיקוק כזה. וככה גם האפייה של פינוקיו. הכוכב מאיר ומאיר ומאיר, ופתאום מתגלה אפייה יפהפייה.
צריכים לדבר על המשאלה. אני חושב שצריכים לדבר על זה. אני חושב אבל נגיד שאני הצעתי שנדבר על ליאו ולא על וויש. למה? כי ליאו היה סרט חמוד שאנחנו אהבנו וגם מאוד הצליח. כלומר, ליאו אני חושב הוא אחד הנצפים בנטפליקס. וזה גם אני, כי אנחנו המון שנים גם מבחינה מסחרית רגילים לסרטים של דיסני או פיקסר שנבלעו על ידי נטפליקס. על ידי דיסני, או המתחרים, שזה היה, או...
דרימוקס.
דרימוקס, שעשו את שרק.
כן, שרק, נסיך מצרים, הדרקון הראשון שלי, קונג פנדה.
כן. וסוני קצת עכשיו הצליחו עם ספיידר ורס, שזה גם איזה הפתעה, כי הם בדרך כלל לא היו סטודיו מצליח של אנימציה כל כך. ועכשיו פתאום יש לנו את ליאו, שהוא לא, הוא כאילו נטפליקס אנימיישן, הוא לא סטודיו, הוא בעצם סרט של אדם סנדלר, הוא יצא מהחברת הפקה של אדם סנדלר, ופתאום הוא סרט כזה, ויש בו האמת המון אלמנטים דיסנאיים כאלה מצד אחד, החיה מדברת.
כן, דרך אגב זה לא נכון, בדיוק חשבתי על זה, הכוכב משאלה, במשאלה, אחד מה שהוא עושה, כאילו שהם כאילו דיסני, זה לגרום לחיות לדבר, ואחד מה שגיליתי זה שחיות לא מדברות בדיסני. הן מדברות אחת עם השנייה, הן לא מדברות עם בני אדם.
הצוצר...
נכון, אבל קודם כל הוא לא מדבר עם...
טוב, זה גם לא נחשב.
הוא מדבר עם פינוקיו. ודרך כלל הוא מדבר עם פינוקיו רק כשהוא בובת עץ. הוא לא מדבר עם... הוא לא מדבר עם ג'פטו? אפרופו. ג'י-פי-טי. אבל גם... פינוקיו זה שונה, בגלל שזה לא דיסני. זאת אומרת, החוקיות של העולם... כבר קולודי כבר הכניס את זה בתוך הסיפור המקורי של פינוקיו. אז השאלה אם חיות מדברות שם או לא, ולמה שמשון ויובב הם חתול ושואל מדברים בעולם של בני אדם, אז זה לא שאלה לדיסני, זה שאלה לקרלו קולודי. אבל בסרטים אחרים, ממש כולם, שלגיה לא מדברת עם בעלי חיים, הם לא מדברים אליה. היפהפייה הנרדמת, יש שם חיה אחת שמדברת, וזה הינשוף, כי הוא שואל אותה, כשהיא אומרת שהיא פגשה מישהו, אז הוא שואל אותה, הוא... זה לא נקרא לדבר.
אז אתה אומר שזה שאנחנו מאשימים את דיסני בזה שעכשיו כל הילדים צמחונים, זה בעצם לא אשמת דיסני.
אין כמעט, אני חושב שאין כמעט שום סרט שבו חיות מדברות עם בני אדם. גם חיות מואנשות, הם בדרך כלל ידברו עם, 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 עם חיות מואנשות אחרות, אבל גם חיות לא מואנשות, נגיד, זאת אומרת, נגיד 101 כלבים דלמטים, אחד עם השני מדברים, יכולים לדבר עם כלבים, יכולים לדבר עם פרות, הם לא ידברו עם בני אדם. כי אחרת הם יאמרו לקרוא לדביל, היי קרוא לדביל, אנחנו נתקשר למשטרה ונלשין עלייך.
נכון, טוב. מעניין, אני מנסה להיזכר. אליס מדברת עם חיות, אבל זה בארץ הפלאות, זה לא נחשב.
נכון.
ואני מנסה להיזכר אם ברסקיוארס, למרות שזה כבר הרבה יותר מאוחר, וזה גם לא דיסני קלאסי, אם הם מדברים עם הילד.
הם מדברים, כן.
הם מדברים?
כן, גם בסרט המשך, כאילו גם בסרט המקורי וגם בסרט המשך.
בינתיים, בגלל שאמרת כזה דבר שאורייתי, אז בדקתי אותו, והמילה סטאר הייתה במילה סטר, והיא אכן מהמילה האקדית, היא שטר.
נכון,
שהיא...
נכון. אלה?
נוגה, ונוס.
יפה.
אז בעצם כאילו, קצת כמו שארטיק הפך להיות ארטיק, אז בעצם קראו לכוכב אחד, כוכב השחר, כוכב הערב, אשתר, ואז ליתר כוכבים קראו על שם הכוכב הזה. אז בעצם הוא הכוכב, כמו שהתלמידים שלי אומרים, הגוט, האוריג'ינל, הכוכב המקורי, אבל זה מעניין, כי זה באמת כוכב נורא בעייתי, כוכב נוגה. למה הוא בעייתי? א', בסכמה, אני חושב שזה חלק מלמה זה גם הקליפת נוגה. בסכמה האסטרונומית של פעם, אז הוא בעצם הכוכב הראשון מבחינת הקליפות. כלומר, אם כדור הארץ היה במרכז, אז יש לנו את הירח, את השמש, ואז נוגה. ואז עוד שלושה כוכבים, צדק מאדים, צדק שבתאי, ואז קליפת השמיים. שמעבר לה, כל הבלגן. כי לא היה תפיסה, ולכן גם היה קצת וגם אני חושב ש... מעבר לתפיסה הזאת, גם בכלל בשביל להבין שיש נוגה, צריך להבין שכוכב הערב וכוכב הבוקר זה אותו כוכב. כי נוגה כאמור בסכמה שיש לנו היום, שמסבירה גם למה הוא תמיד ליד השמש, הוא פנימי יותר, כלומר הוא תמיד הוא קרוב לשמש. אז אם הוא בצד אחד של השמש, אנחנו נראה אותו ממש לפני השקיעה, והוא יהיה הכוכב באמת הראשון בערב, כי הוא יהיה מאוד מואר מהשמש, ולכן מאוד בוהק בשמיים, והראשון שנראה, ואז הוא ישקע די קרוב, כאילו מיד אחרי השמש, כי הוא קרוב אליה. או שהוא יופיע ממש לפני הזריחה, כי הוא יהיה בצד השני של השמש, והוא יזרח ראשון, כאילו הוא יהיה הכוכב בעצם האחרון שנראה בלילה. ואז גם הגילוי, הדו פנים הנוראי הזה, שכוכב השחר וכוכב הערב, הם אותו כוכב, זה גם דורש מאיתנו מאמץ. זה גם דרך אגב כוכב שבגלל שהוא כל כך קרוב לשמש, כלומר התנועה שלו, זה בעצם שיש לו מעט מאוד זמן בשמיים, אנחנו תמיד רואים אותו, או רגע לפני שהוא שוקע, או רגע כאילו לפני זריחה שהוא ייעלם בתוך אור השמש.
יפה, עכשיו זה מסביר למה ג'פטו כל כך נלחץ כשהוא ראה אותו, כאילו הוא נורא מהר לשאת משאלה. כאילו שאלת שאלה טובה בעצם, כאילו על העניין של המשאלה, וזה גרם לי קצת לטעות על המושג הזה של wish upon, כי wish upon זה לא pray to, אתה לא מתפלל לכוכב, אתה, הכוכב הוא מוציא מתוכך, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הרי זה הכוכב הראשון בלילה, ותחשבו על העולם הקדום באמת שאין בו אור, אז אתה נאחז בכוכבים, זאת אומרת, זה כאילו, זה באמת, אתה באמת מרגיש שמישהו שומר עליך, אחרי שהשמש נעלמה, ואז המקום הזה, שמשהו מתוכך יוצא, משהו, מה שנקרא אמונתך בלילות, המקום הזה שבו פתאום אתה מצליח להשקיט קצת את המולת היום, ולגלות מה אתה באמת רוצה, מה באמת חשוב לך. הסרט משאלה מציג כל מיני משאלות נורא נורא נמוכות, אבל אני חושב שהסרטים של דיסני כן מעלים משאלות מאוד עמוקות. אם זה לרצות שיהיה לך ילד אמיתי, אם זה לרצות אהבה, אם זה לרצות נגיד אפילו מולן, הרי מה היא אומרת? היא לא אומרת אני רוצה ללכת להילחם. היא אומרת אני רוצה להיות בחוץ מי שאני בפנים. וזה נורא נורא יפה, זאת אומרת המשאלות הן באמת נורא נורא עמוקות.
כן. או מואנה שצריכה לגלות את יהודה ולצאת אל הים. זה נכון, אני גם לכן אני חושב ששירי המשאלה, כמו שתיארת קודם, הם נורא יפים, הם גם נורא יפים במובן התסריטאי, כאילו כמעט כתרגיל. תכתוב את שיר המשאלה של הדמות שלך. אם אתה מצליח לכתוב את שיר המשאלה של הדמות שלך, אתה כנראה תבין את הדמות שלך, גם בדיוק עכשיו אני יוצא לי לערוך הרבה תסריטים, אז זה ממש מדהים כמה להבין את הרצון של הדמות, הוא הכרחי כדי שיהיה סיפור, כי דמויות שאין להם איזה רצון עמוק כזה, כמו שגם הרגע תיארת שהוא גם רצון קצת נשגב, גם רצון שהוא לא קל להשגה, כי אתה יודע, בשביל לפתוח מסעדה, לא צריכים להיות גיבור כנראה, בשביל לפתוח מסעדה, האמת היא שזה, לפעמים עצוב לי נגיד, כי אני מסתכל איזה אנשים מסוגלים לפתוח מסעדה, ואני נורא קשה לי לנהל אפילו את העסק, את הסרטאות שלי, שאני העובד היחיד שלו, ואני חושב, וואו, אז אולי זה כן קשה לפתוח מסעדה.
זה באמת משהו מטורף.
כאילו, לפתוח עסק בישראל, אבל כאילו, בכל זאת זה קטן.
בישראל, זה לא שהדוב נראה יותר פשוט.
נכון. אבל אני רק אחזור טיפה שוב אחורה לאסטרונומיה ולאלים, שכן גם מהבחינה הכוכבים היו אלים. כלומר, אני לא בטוח כמה הם היו ייצוג של אלים או אלים עצמם, אבל גם נגד זה שאנחנו קוראים להם סאטורן, מרס, שבתאי, שגם זה קשור. כלומר, הכוכבים היו האלים שמופיעים בשמיים, ואז נגיד אם אתה רוצה עכשיו לדבר עם מרס, אז אולי תחפש מרס בשמיים. ואז גם הכוכבים, היה להם את הזמן שהם נמצאים בשמיים, מי שהם זורחים עד שהם שוקעים. ואז גם יש את הכוכבים הנצחיים, שמעניין שדווקא אליהם פחות פונים. כלומר, הכוכב הצפון, מה שמייחד אותו, שבגלל שהוא בצפון, שהוא מעל ציר הסיבוב שלנו, הוא בשמיים מהבוקר עד הערב, הוא לא זורח ולא שוקע. ועוד כוכבים, שאנחנו כבר לא כל כך רואים בתנאים המודרניים שלנו, אבל פעם היו יותר, אז היה קבוצה של כוכבים סביב כוכב הצפון, כאילו באזור של הציר, שלעולם לא שוקעים ולא זורחים, ואלה בעצם כוכבים נצחיים. כלומר,
פחות מעניינים.
לא, זה קצת מוזר, כי אני כן זוכר שקראתי שהם יתפסו כאלים נצחיים, שאין להם את המחזוריות הזאת של לעלות ולשקוע, לעלות, כאילו לזרוח ולשקוע. אבל מצד שני, אני באמת לא יודע אם יש...
הר שלא זז.
כן, לא, זה באמת הר שלא זז. כלומר, הרעיון הזה שיש דברים שזורחים ושוקים, ויש דברים שלא, אבל בכלל זה נורא מעניין, הפן האסטרונומי, אני לא רוצה להרחיק מדי, אבל זה גם... הרי לנו יש בעצם את הקוסמולוגיה של צפון כדור הארץ, ואז אלו שחיו בדרום יותר, היו יכולים לראות את השמש זזה מדרום לצפון, שזה גם נורא מבלבל. כלומר, אצלנו השמש תמיד נשארת בדרום. נראה לי עד כאן אסטרונומיה. בוא...
אז כך...
אני טועה אם נשאוב אותנו לליאו.
לא, תשמור את ליאו, כי הנושא הזה הוא כל כך...
אני רק רוצה להגיד בדיחה, בסדר? כי ליאו מגשים את המשאלות של הילדים. ואיזה צורה יש לליאו אם נפרוס אותו? סתם. של... סתם. רציתי להגיד שלטעה נראית כמו כוכב, אבל אני לא חושב שזה נכון. אבל רציתי להגיד שעובדי כוכבים ומזלות, זה כאילו עובדי אלילים באמת, כי כוכבים ומזלות הם אלים.
בדרך כלל, אחת הסיבות שאומרים שאין מזל לישראל, יש כזה ביטוי, שזה אומר, זה לא שאין דבר כזה מזל בעולם. יש גורלות, אתה לא כפוף להם. כאילו, אחד אומרים שעם ישראל כאילו נושא בחובו, זה באמת, וזה מתקשה למה שאמרנו בתך, את עניין הבחירה. כאילו נכון, יש דטרמיניזם, יש את מעגלי הכוכבים ואת המעגליות האינסופית, אבל יש לך את הכוח לשנות.
אתה אומר זה שאין לנו מזל, אז גם אין לנו מזל, אבל גם אין לנו גורל, וגם
אנחנו... לטוב ולרע, בדיוק, יפה, with great אפשרויות, קם גם הסיכוי שאתה תפשל.
with great אפשרויות, קם בשואה.
נכון, לא, אבל
יש בזה משהו. סתם, בכל עם היה שואה.
אני, כן, נכון? אז זהו, אז אחד מה שרציתי לדבר איתך עליהם, בהקשר של, גם של משאלה וגם של, 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 של משאלה פנימית, זה, למה הסרט הזה לא תופס נכון את דיסני, בין השאר? כי ביחס שלו לקסם, אז כמו שאמרתי, זה כאילו, הכוכב שם גורם לחיות לדבר, אפילו שדיסני לא באמת עשו את זה, כמעט אף פעם. ובעיקר הרגשתי שאם יש משהו שהוא באמת דיסני, שאתה מסתכל עליו רוחבית, כאילו סדרתית בכל הסרטים, שקסם לא פותר בעיות. וזה נורא נורא יפה לראות את זה. שהקסם הוא תמיד יכול להיות איזה שער שנפתח, איזה צעד, זה אף פעם לא הפתרון. כמעט כל דמות שמקבלת איזה כוח קסמים, אני חושב שסינדרלה היא הדוגמה הכי טובה. באפיה נותנת לה קרקרה, נותנת לה בגדים, הופכת לה נתן לנסיכה, ומה אומרת לה? בחצות, הכל נעלם. למה? כי בסופו של דבר תצטרכי למצוא את הנסיך בכוחות עצמך, וזה כמעט תמיד. המקום שבו האל-טבעי מתגלה, או שיש איזה כישרון נורא נורא חזק, איזה יכולת מופלאה, זה לא יעזור. אלאדין מקבל 3 משאלות. ומה יוצא לו מזה? הוא הופך להיות נסיכה כדי לגלות שוואלה, זה לא עוזר לו כדי להשיג את הנסיכה, והוא כנראה יצטרך לעבור דרך קצת יותר מורכבת ולגלות מי הוא באמת, ואפילו להתחבא מחדש לצדדים שלו בתו I'm a street rat, remember?
אבל חשוב לזכור שאף פעם לא היה לך חבר כמוני.
נכון. אבל זהו, שהוא עדיין צריך להוכיח את עצמו לבד. דרך אגב, הוא באמת מוכיח את עצמו לבד, כשהג'יני כבר לא יכול לעזור לו. וגם זה לא במקרה. הרי הג'יני עובד בשביל ג'פר, ואז בעצם אלאדין מבין שאם הוא רוצה לנצח את ג'פר, הוא צריך לחזור להיות street rat ולגנוב את ה...
כן, זה גם נפוץ בתמות של דיסני, של לחזור לטבעך האמיתי. מזוכח יותר, דיברנו רבות על
מואנה. במולן זה נורא יפה. הרי כל המהלך הוא כאילו שבזה שמתחפשת לגבר היא מצליחה לממש את עצמה ולעשות דברים שלא הייתה יכולה אחרת. אבל המערכה האחרונה שבה היא צריכה להציל את סין, מגלה בדיוק ההפך, לא רק שהיא מתנהגת כמו אישה, והיא נלחמת עם כלים של נשים, עם המניפה, עם סמלה, אלא גם צריכה לקחת החברים שהיו אותה בצבא, והיא מחפשת אותם לגיישות מכוערות, כדי שגם הם ילמדו איך לנצח בעזרת שני אבטיחים. Literally.
הכוח.
כי הם שולפים שני אבטיחים.
הכוח של קליפת נוגה. שזה מזכיר לי שנורא רציתי שנדבר גם על Blue Eye Samurai, אם אנחנו מדברים על סמוראי שמתחפשת לגבר. כי זה נורא מעניין גם שם, אבל אולי אני לא אבלבל. בואו נמשיך בנוגה ובדיסני ובוויש, ונראה אם יהיה מקום גם לבלו איי סמוראי.
אז אני רק אסכם את החלק הקודם, שאני באמת חושב שכשדיסני משתמשים בקסם בסרט משאלה, אין להם מושג איך קסם עובד. עכשיו יש המון המון דברים בסרט הזה, שהם מעידים על עצמם, שהם לא באמת יודעים את הלגסי של מה הם חוגגים. אני רק אגיד שיש בזה משהו גם לא רע, כי זה סוג של הצהרה של חבר'ה, נגמר עידן. זהו. No more renaissance. דיסני מת, וכאוף החול צריך להמציא את עצמנו מחדש. אז יש בזה גם נחמה. לא שאני אוהב שדברים צומחים רק מתוך הרס מוחלט, אבל כנראה שבמקרה הזה אין ברירה. הסרט הזה מבחינת איכות של כתיבה, של בניית דמויות, הוא כל כך תאטרמה. אני בכל זאת אגע בכמה, קודם כל ויזואלית זה נורא, זאת אומרת יש משהו כל כך מלאכותי באנימציה, הכל נורא נקי, לאנשים אין עבודה, רק אחר כך הבנתי זה כאילו הרעיון משום מה, שבעיר הזאת שהקוסם מגניפיקו יצר את הממלכה, אז הוא כאילו לא גובה כסף מאנשים, אז הם כאילו מצד אחד מאושרים, מצד שני אין להם עבודה, ואז כאילו הרי כשבל מגיעה, מציגה לנו את הכפר שלה בפריז, בצרפת, אז הנה האופה, והנה הספר, ושם זה כאילו, הנה אזרחים, ומה הם עושים, הם לא עושים כלום, ואפילו החברים שלה שמשום מה נמצאים במטבח של המחשף, ומכינים לו כל יום רק עוגיות בצורת עצמו, אין שם שום דבר, שם קצת ביצים, הם לא מכינים שום דבר, זה לא, הכל שם מרגיש כמו משחק מחשב, זה דבר אחד. דבר שני, וזו אולי השאלה הכי גדולה, זה למה הרע הוא כל כך טוב.
You make it so they forget the most beautiful part of themselves. And they don't know what they're missing. But you do. And now I do. It's not fair. My Saba is good. The people of Rosas are good. They deserve more than...
I decide what everyone deserves.
כי באמת עוד לא ראינו רע שמקים ממלכה מושלמת, שהוא מזמין אנשים חינם מכל המינים, מכל הצבעים, לבוא ולחיות שם. הוא מגשים משאלות אחת לחודש, והסרט עוסק בכמה הבן אדם הזה הוא רע. וזה נורא הטריד אותי. כי עוד, לא רק שלא ראינו רע שהוא כל כך טוב, אלא גם לא ראינו רע שקיבל עונש אכזרי כמו שהוא קיבל. שזה ממש מוזר, קיצוני ממש. לא רק זה, גם אשתו כאילו משתלטת על הממלכה והיא כאילו הטובה. עכשיו אפשר להצדיק את זה כאיזה ווק, אנחנו לא ניכנס לווק, אנחנו חופרים מספיק על ווק, גם אני לא חושב שזה סרט כזה ווק, כמו שהוא גרוע, פשוט. אבל אחרי הסרט מאוד התרידה אותי השאלה באמת לגבי המשאלות, מה המשאלה של אשה, שהיא הגיבורה? ואז עניתי לעצמי, המשאלה שלה זה לשחרר את המשאלות של כולם. מה משאלה בזה? ואז פתאום הבנתי שאשה זה אני. או משהו שאנחנו מתעסקים בו. העניין הזה של להבין שהכוח צריך לחזור לציבור. שהפאבליק דומיין, שברגעים אלו ממש מיקי מאוס בגרסתו המקורית בסרט סטימבוט ווילי, שוחרר לפאבליק דומיין. אז אני אומר, זה גם מה שבוער בי. שאני אומר, אני לא יודע מה יצא מזה. יכול להיות שאנשים יהרסו את החיים שלהם אם יהיה להם את כוח הבחירה. יכול להיות שזה יוביל למקומות לא טובים. אבל זה עדיף על שלטון דיקטטורי של מישהו שיודע בשביל אחרים מה טוב להם. אנחנו נמנע מפוליטיקה, אבל הסכנה קיימת. ואז הבנתי שבעצם זה סרט אנטי דיסני. אנטי דיסני לא המקורי. גם המקורי, אבל בעיקר דיסני כמו שהוא היום. כי מה קורה? יש כאן איזה מישהו שצובר את המשאלות של כולם. הוא לא רק שהוא צובר את כל האגדות הקלאסיות, סינדרלה, פינוקיו, פיטר פן, שלגיה, אפיפייה נרדמת, בת הים הקטנה, הוא לוקח את הכל לעצמו, אלא מלכתחילה, סליחה, הוא גם מלכתחילה לקח דברים שהיו שייכים לכולם, ולקח לעצמו, אבל הוא גם קנה את מרוול, והוא קנה את בלו סקאי, והוא קנה את לוקאס פילם, את סטאר וורס. זאת אומרת, יש כאן איזה מישהו שבאמת יש לו אובססיית כוח, הוא מחשף, הוא טוב לב. למה? כי הכוונות שלו טובות, הוא רוצה לשחרר סרטים, כי אנשים מצפים לעוד סרט של נסיכות, ועוד סרט של מרוול, ועוד סרט של, מלחמת הכוכבים, אבל הוא לא מבין שמשהו כאן נחנק. וזה הציבור שצריך סיפורים חדשים, ולשאול, יפה, כי המילה משאלה מכילה את המילה שאלה, ואני חושב שזה משהו שלא קיים באנגלית. זאת אומרת, בשביל משאלה, אתה צריך לשאול. אתה צריך להיות מסוגל להגיד מה חסר לי. ובעצם זה סרט אנטי דיסני, כי הוא אומר, אתה מחשף נפלא, אתה עושה יופי של סרטים, אחת לחודש אתה משחרר לנו עוד סרט, אבל אנחנו רוצים יותר מזה. והסצנת הסיום, אני הורס לכם אותה, כי במלך גרועה, ממש רואים אותו שעם כוחות האופל שלו, הוא קושר את כל האנשים, את כל הציבור, ואשה גורמת להם לשיר כדי שהם ישוחררו. ועם כמה ששנאתי את הסצנה הזאת, אני חושב שהיא הייתה דימוי מאוד מאוד חזק למושג של public domain, של ציבור ששולט בעצמו, שמקבל חזרה את המותגים שלו, את הסיפורים שלו, את המשאלות שלו, ואז בעצם אנחנו לא יודעים. יכול להיות באמת שהסרטים שיצאו עכשיו ממיקי מאוס, אחרי שהוא שוחרר, היו גרועים. אולי זה עוד יהיה סרט אימה כמו פו הדוב, על זה שהוא רוצח את אנשים בתור נקמה, אבל זאת לא השאלה. השאלה היא לא אם זה יהיה טוב או רע, אלא השאלה היא האם יש לנו יכולת לספר את הסיפורים שלנו בעצמנו.
אבל נשמע שאתה גם מתאר פה כאילו את זה שמדמיינים עבר שלא היה, כמו שדיסני מזוהה עם חיות מדברות ונסיכות וזה, למרות שזה אולי מיעוט הסרטים, למרות שהנסיכות הם כן אולי הסרטים באמת המזוהים והמצליחים.
קודם כל, דרך אגב זה סרט בלי נסיכות.
יש פה.
אבל גם סרטי הנסיכות לא התחילו כסרטי נסיכות. כן. דיברנו על זה נראה לי.
כן.
זה רק מיתוג.
וזה מעניין גם... כאילו, יש את הפן הזה שגם דיברנו עליו של הרצח אב, גם הזכרת לי קצת כן את הקוסם מארץ עוץ, כי דיברת על זה שהוא בונה את העיר הזאת, והרי הקוסם, הוא בעצם, אני לא זוכר אם הוא בנה את העיר, אבל הוא הפך אותה למה שהיא, כלומר, את עיר הברקת, הוא הפך אותה לעיר הברקת, כי הוא גרם לכל התושבים לשים את המשקפיים, שיהפכו את הכל.
כן, משקפיים ירוקים.
לשים משקפיים ירוקים, והוא גם כזה סוג של מקשים משאלות, למרות שגם שם, וזה לפני דיסני, הספר נכתב לפני כאילו בתחילת המאה הקודמת, כשדיסני היה ילד, או כשהתחיל לפעול, דיסני היה ילד, מעניין. והקוסם מארץ עוץ זה סרט של דיסני?
לא. לא, הוא אף פעם לא עשה לזה. אם אני לא טועה, סרט ההמשך יכול להיות שאיכשהו כן קשור לדיסני. בחזרה לארץ עוץ.
לא, אבל כאן, זה לא סרט המשך, זה... אבל... בכל מקרה, יש שם... הרי גם הקוסם מארץ עוץ זה גם פרסומת לקולנוע בצבע, שזה גם מצחיק. כאילו ההכנסה של הצבע לחיים, ואז שבספר זה בכלל בן אדם שכאילו מוריד את כל הצבעים לירוק. אבל העניין הוא שהוא נוחל שמגשים משאלות, והוא גם לא נוחל רע, כלומר הוא נוחל, אבל הוא לא איש רע, כלומר הוא לא המחשפה הרע, הוא לא לילית.
לא רק זה, הוא גם באמת הגשים משאלות, כמו שראינו, בסוף באמת האריה מיץ, ואיש הפך לב עם לב, והדחליל יש לו שכל, אבל לא בדרך שבה חשבנו.
אף פעם לא היה חסר להם.
נכון.
אבל זה אולי גם הפן המעניין שמה שאתה אומר, נגיד, של סרטים, של בדיות, של שקרים. כלומר, או גם נגיד שאנחנו מדברים על בהקשר שאנחנו מדברים על מעשיות רבי נחמן, המעשיות שלא באות להרדים אלא להעיר. כלומר, האם השקר שלך לוקח או נותן? האם זה שאתה נותן לב מזויף, האם זה גרע משהו מהאיש הפח, או באמת עזר לו למצוא את הלב שהוא שיקר לעצמו שהוא איבד, כי האהבה הייתה קשה מדי, כי אתה מאבד את כל האיברים שלך אחד אחרי השני, בעובדך את אהובתך, כי אמא שלה לא רוצה שהיא תעזוב את הבית.
זה הסיפור של איש הפח.
בספר, כן. סיפור מאוד מעניין.
נורא. הכי נחמד, אבל שבסוף הוא גם עורף לעצמו את הראש, ואז כאילו, וזה בסדר.
כן, לא, יד, יד, רגל, רגל, ראש, הכל סבבה, לא הפסקתי מעבודתי, הלכתי לנפח והחלפתי אותם, אבל אז כשהלהב המקולל, הגרזן המקולל, חתך פעם אחרונה וחתך אותי דרך החזה, אז איבדתי את האהבה שבשמה איבדתי את הכל. כמובן דווקא שיותר טרגי העובדה שזה שקר, כלומר שהוא לא באמת איבד את ליבו, פשוט. איך אומרים בעברית? ייתן את ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, משהו כזה, אני מצטט במדרך.
אז היא בעצם...
הוא נתן הכל לאהבה. לא, אני לא בטוח אפילו שהיא זרקה אותו, פשוט מתישהו זה כבר... לא היה שווה את זה יותר נראה לי, לא?
וואי, אני לא יודע.
זה ייתן את ביתו באהבה? אני צודק בציטוט שלי?
כן.
זה גם קשוח, בוז יבוזו לו.
כן, אבל...
מאוד מסוכן לתת הכל.
אבל אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, כן, אהבה זה חלק מזה, זה להיות מסוגל להשתתות, לשיר סרנדה מתחת לחלון, זה כאילו, למה זה אייקון? כי אתה תהיה גבר, תשפיל את עצמך. לא?
כן, אבל אני חושב שזה, לכן אני כל כך הרי מתנגד לאירוניה בסרטים, כי אתה צריך, כי אפילו אם אתה אירוני איפשהו, אתה חייב לתת הכל. כלומר, שזה גם ציטוט שכבר עלה פה ב... דיבורים שלנו. פרח נתתי לנורית נתתי. הכל גיבור. אם אנחנו מדברים גם על הוויש, על המשאלה, על כאילו... אם הגיבור לא באמת רוצה את זה, אם המסעדה הזאת או לא יודע מה, זה לא חייב, אז למה אנחנו מבזבזים את זמננו ללכת לקולנוע לראות אותו?
האמת, אולי בגלל זה באמת המסעדה הפריעה לי, לא רק בגלל שזה לא חלום כזה גדול, אלא כי באמת גם מרגיש כי זה לא כזה נורא אם זה לא יקרה.
שכחתי ציטוט אחד. שכחתי מילה בציטוט. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפו. ואם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. זה למה אסור לעסוק באמנות. נכון?
נכון.
כי באמנות תמיד תשפיל את עצמך בסוף.
או, יפה.
או אם תצליח כמו דיסני, יבוא יורשך וישפילו אותך עבורך.
אני רק אגיד, באמת, אוהבים להגיד על דיסני, תאגיד רשע רוצה להרוויח כסף. אבל דיסני ליטרלי נתן את כל הון ביתו כדי לעשות סרטים. הוא היה המון פעמים על הסף של כאילו פשיטת רגל, מתוך הימורים מטורפים. אתה יודע, פנטזיה. איזה הימור זה? אם אני לא טועה, סינדרלה הרוויח הרבה כסף, ואז כאילו הסרטים שאחר כך פשוט שתו את כל... הפסידו את זה בחזרה.
כן, פנטזיה הפסיד מלא, ואז בזכות זה קיבלנו את דמבו, כי דמבו היה צריך לעשות בזול, ובחוף המזרחי, אז פתאום קיבלנו סרט באורך של שעה.
כן, אני אומר, כאילו, מדובר כאן על מישהו שבאמת הקריב, היה מוכן לסכן הכל, אפילו הרעיון הזה של להקים פארק עם בובות, שהוא יעבוד כל הזמן. ומה אם אף אחד לא יעבור? כאילו, המחשבה הזאת לא עוברת לך בראש, כמה עולה לתחזיק מקום כזה כל יום? ומה יקרה אם יום אחד הם יפתחו את השערים של דיסנילנד ואף אחד לא יבוא?
דרך אגב, זה גם מטורף, אני מניח שזה גם דימוי שנמצא בתוך וויש. כי כשאתה הולך בדיסני, הרי זה גם עולם, יש כאילו את הספייס מאונטן, אני לא זוכר, כאילו, יש שם ממלכות, וזה עולם שלם, סגור, מנועל על דיסני, דיסני, אני חושב שגם היה את הסיפור הזה שבפלורידה גם הם המשטרה של עצמם, כלומר גם מבחינה חוקתית זה כאילו עולם נפרד.
נכון, בגלל זה דרך אגב זה גם הרעיון בוויש, שהוא באמת הקים את הממלכה הזאת על אי, כדי שלא יפריעו לו לנהל את הממלכה.
אני מניח שזה דימוי באמת לדיסני וורד, העולם של דיסני. באמת שאתה הולך שם, אני זוכר שהלכתי כמבוגר פעם אחת, סתם היה לי, הייתי ב-LA לבד כזה בשביל עבודה, ואז כזה לא יודע... זה באמת היה קצת מוזר ללכת לדיסני, כזה לא היה לי כוח לנסוע עד סיקס פלגס, שזה הפארק של המבוגרים יותר. אז נכנסתי לדיסני, ולהסתכל על זה בעיניים מבוגרות, זה הזוי, כי אתה בעולה, אתה חושב, מישהו בנה פה הר מפלסטיק, מישהו כאילו נהרות מפלסטיק, כאילו, הכל בעצם,
זה לא יומר.
זה באמת עולם.
יש לי ספר כאילו, יש לי הרבה ספרים על דיסני, אבל באמת, כשאתה רואה כאילו, מה זה היה להקים דבר כזה? זה, אתה יודע, בשנות ה-60, זה עבודה מטורפת, בגלל זה גם האימג'ינירים, הם החבר'ה שהקימו את דיסנילנד, כי הם היו צריכים להמציא כל כך הרבה דברים משום מקום, זה כאילו, זה כמו וגאס מהבחינה הזאת, אתה בא לאיזה חור, ואומר, אוקיי, כמו שאתה אומר, נקים הר, נקים בית רוחות רפאים, נעשה נהר של האמזונה, אז כאילו, מה שנוצר שם זה באמת לא נתפס.
מאוד מוזר. מאוד מוזר, חוויה מאוד משונה להסתובב שם כמבוגר, כאילו, ולראות את זה גם בעיניים של מבוגר, ולהבין באמת איזה השקעה מטורפת זה באמת, לא יודע, זה באמת, אבל זה קטע שזה באמת אקס-טריטוריה כזה, זה עולם בתוך עולם.
פתאום אני מבין משהו, כי אחד מה שהפתיע אותי בזוטופיה, שאנחנו צריכים לדבר על זה מתישהו, זה שבאמת יש שם מדבר, ויש שם קוטב, והכל מלאכותי, אנחנו רואים שהכל מלאכותי. זאת אומרת, יש איזה עניין של ליצור באמת איזה עולם אוטופי, אבל באמת כמו וגאס, כאילו, עשוי מפלסטיק, כמו שאתה אומר. שאני חושב שזה איזשהו מתח שדיסני תמיד ייצג אותו. שהוא אומר, אני יוצר לכם אוטופיה, היא מפלסטיק. כי מה ש... איך אומרים? כי אתם מאוד לא מוכנים לזה. אבל אפילו הרעיון הזה של ללא הבדל דת, גזע ומין, זאת אומרת, זה שבאמת אין היררכיה, אין מעמדות. שחורים, לבנים, גברים, נשים, כולם, זאת אומרת, זאת הייתה הצהרה לגבי דיסני, אתה יכול לצחוק על זה.
לא, לא, אני חושב שדנתי, אני פשוט חושב שיש כאילו, כולם יעמדו בתור אותו דבר.
נכון.
חוץ ממי שיש לו כסף, לכרטיס כזה נראה לי ש... ואני לא חושב שזה היה ככה מההתחלה, נראה לי המציאו את זה בשנים יותר מאוחרות, שהקפיטליזם נהיה עוד יותר מאוחר, שכאילו כולם שווים בדיסני, חוץ מאולי ילדים נכים ואנשים ששילמו על הכרטיס אקסטרה, ואז הם לא צריכים לעמוד בתור.
כן, למרות שאני לא חושב שמדובר בפרשים כל כך גדולים, שמת, כאילו, אם אתה יכול לשאול את עצמך דיסני, אתה יכול גם לשאול את עצמך את הכרטיס המהיר, כן?
אני אין לי מושג, אבל קשה לי להאמין שזה נגיש לכולם, כי אז כולם יעמדו בתור של הלא תור. אבל חייבים ליצור מעמדות איכשהו, זה מה שמצחיק בעולם שלנו, הנפול שנמצא תחת קליפת...
כחרת תומר, כולם עומדים בתור.
נוגה. לא, הרי זה, תחשוב על זה בסדר. אם לכולם יש פטור מתור, אז נוצר תור חדש של הפטור מתור. אז אתה חייב ליצור.
פטור מתור, מתור, מפטור מתור.
ואז אתה מבין שההיררכיה היא טבע האדם, ואז אתה חוזר לציטטה האהובה עליי מסיסיפי בוערת. If you ain't better than a nigger son, who are you better than?
כי אתה מבין... רגע, הפודקאסט שלנו חסום ב-30 מדינות בארצות הברית.
למה? כי אמרתי... לא, ציטטתי מסרט.
אה, אוקיי, אוקיי.
אבל גם, זה פשוט הדהים אותי המשפט הזה, כי הוא כל כך ברור שזה הבעיה הבלתי פתירה של האנושות, אם נגעת לרגע בפוליטיקה קודם. שעבור האדם, בשביל לדעת שהוא לא בתחתית, איך אתה יודע שאתה לא בתחתית? אם אתה דורך, אם יש מישהו שאתה דורך עליו, אז אתה לא הכי למטה, גם אם יש אנשים, לא חשוב.
האמת היא, זו גם שאלה שבאמת אנשים יפנו כלפי מי שאלה, כי הרי בסוף, בעצם, אני הורס לכם את הסרט, בסוף נותנים למטה קסמים, לא יודע מאיפה, ומחליטים שיהיה ה-fairy godmother של הציבור, ואז הוא, רגע, אז מה קרה? אז את עשית פה איזה מהלך כדי להוריד את המלך, כדי שלא יהיה הוא מי שמחליט מי יקבל מי שאלה, ואז בסוף את מקבלת מטה קסמים כדי שאת תחליטי, אז מה הופך אותך ליותר טובה, רק בגלל שאת אישה? וואו. אז אני רק רוצה, כאילו, שוב, אז התחלנו את כל המהלך הזה של, אז קודם כל, למה בכלל אספתי את הדף מקורות? כי עשיתי את השיעור הזה בבר מצווה של הבן שלי, שקוראים לו יזהר, ויזהר, שזה באנגלית, will glow, זה כאילו, הזוהר של העתיד, וזה הסתהר, הסתהר, זאת אומרת, הסתר שיזרח בעתיד, האור שיתגלה בעתיד. וכך כתוב, תלמוד במסכת יומא, למה נמשלה אסתר לשחר? ידעת ש...
מסתבר שזה אותו שם.
נכון, כי קליפת נוגה היא כוכב השחר. לומר לך, מה שחר סוף כל לילה, אף אסתר סוף כל הניסים. אסתר זה סוף הניסים. זאת אומרת, מה נותן... כמו שאומרים, הכי חשוך... הכי חשוך...
לפני
עלות השחר. זה... אז הסיפור של מגילת אסתר קורה בעיצומה של הגלות. אבל בזה שנגמרים הניסים, אפרופו קסם, בזה שאין קסם, זה לא סוף של תקופה. זאת התחלה של תקופה, וככה שזרנו את כל הרעיונות שלנו ביחד. כי הרי דיברנו על המקום שבו המורשת של דיסני הסתיימה, שהם בעצם לא מבינים איך משתמשים בקסם, אבל זאת התחלה של עידן חדש, כי מה זה קסם? קסם זה התערבות חיצונית בעולם הממשי. וברגע שאתה לא יודע להפעיל קסם, אין לך ברירה אלא להתחיל לברר מחדש את המרחב האנושי, את המרחב של המותר, וזה מה שקורה. כשאתה משמיד את הטבעת של שר הטבעות, בזה נפתח העידן האנושי. וזה מה שאסתר מבשרת. ולכן האסתר, שזה כאילו הנס האחרון, נס נסתר, אפופו נסתר, הסתהר, זה בגלל שמעכשיו כל הדברים שהולכים להיות שינוי שמובל על ידי התוכנית האלוהית, הולך לקרות דרך המציאות, ומעבר לזה, דרך הבחירות של בני אדם. זהו, I rest my case.
והמשכילים,
הנה, כתוב, וזהו עניין אסתר, והוא קליפת נוגה שלה. מבחינת הרע נקרא שד, והייתה יודעת איבא מרדכי להשביע השד, היצר הרע שלה, על ידי שם המפורש, אם נשמע לכם מוכר, כנזכר שם שהתלבש בדמות גוף וילך אל החשברוש, ומשם יוולד דריווש. שמה דריווש עשה?
מה?
הוא זה שהבטיח לעם ישראל שהוא יחזור לארצו. הוא הפרסי. הוא המנהיג הפרסי שאמר שעם ישראל יחזור. זאת אומרת, שבעצם מתוך הרע, שזה הזיווג בין אסתר ואחשוורוש, שזה זיווג אסור על פי ההלכה, מתוך זה נולד דריווש. ההצהרת בלפור של העולם העתיק.
זאת אומרת שאנחנו צריכים למעול קצת את הטוב ואת הרע ביחד. גלופ, 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 גלופ. אז בעצם הבן של לוסי אריש וצחי הלוי, הוא יהיה מלך היהודים.
יפה. יפה.
זה חתיך הוא יהיה. או מלכת היהודים, אנחנו לא מצמצמים.
רגע, הוא נולד כבר, לא?
אין לי מושג אם לא עקבתי.
אנחנו צריכים לפתוח פינת רכילות. רכילות
צלם. אבל רק על צחי הלוי ולוסי אריש.
נכון.
הזכרת לי את הציטוט המפורסם.
אני רק אגיד שיש עוד נסיכת דיסני שקוראים לה שחר.
Aurora.
Aurora, נכון.
Health to the princess, wealth to the princess, long live the princess Aurora.
יש לי חידוש מדהים על זה, שקשור לכוכב השחר, שהוא גם כוכב, שהוא גם כוכב הזריחה וגם כוכב השקיעה. אתה מוכן לזה? כי גיליתי את זה רק השנה. אורורה דוקרת את האצבע בדיוק בשקיעה. ואז כולם מצפים שהיא תבוא, אבל במקום איזה נרדמה, ואז מה הפיות עושות? הן מרדימות את כל הממלכה. ומתי כל הממלכה מתעוררת? כשהנסיך פיליפ בא, מנשק את אורורה, ואז כולם מתעוררים. אז אורורה נרדמה מתי? בשקיעה, בדיוק בשקיעה. ומתי התעוררה? בדיוק בזריחה. עכשיו זה מדהים, כי מבחינת האנשים שנרדמו, הם לא שמו לב שעבר לילה שלם. מבחינתם, הם נרדמו כשהשמיים היו בצבע של אזור הדמדומים, והם התעוררו באזור הדמדומים. ולא רק זה, כשהם הלכו לישון, וזה החידוש הגדול, הנסיכה אורורה כשהיא נרדמה, היא הייתה נערת כפר, היא לא הייתה נסיכה. וכשהיא התעוררה היא הייתה נסיכה. והרי מה כל הקטע? שהנסיך פיליפ לא ידע שזאת אותה אחת. הוא אמר, אני מצד אחד חייב להתחתן עם הנסיכה, מצד שני התאהבתי בבת כפר. איך אני מיישב את הסתירה הזאת? והגילוי שלנו הוא שאורורה הוא גם the morning וגם the evening star. ואני רק אסיים ואומר שהבא שאמר את זה בסרט אנימציה, אני הוא כוכב השחר ואני הוא כוכב הלילה, היה רעמסס שלא שחרר את בני ישראל, ואין לי מושג איך זה קשור.